שלך. כי מה שאמר כאן ועל גמילות חסדי, אינו החסד שאדם עושה לחברו. ואין זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה. מהר"ל רוצה לפתור בעיה. למה? כי אנחנו הסברנו ששלושת הדברים האלה, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, זה בעצם מבטא מה שהבורא פועל עם העולם. נכון? העולם צריך להיות שלם, כי עולם שלם מעיד על הבורא השלם. העולם צריך לעבוד כדי להראות שהוא לא קיים מצד עצמו, אלא מצד הבורא. גמילות חסדים, כי העולם לא יכול להתקיים בגמילות חסדים של השם. אבל כשאתה אומר, השלושה דברים התורה, העולם עומד, התורה, עבודה, גמילות חסדים, גמילות חסדים, זה לא גמילות חסדים שהבורא עושה, זה גמילות חסדים שהאדם עושה. עם מי? עם הבריאות, אבל לא עם הבורא. עד עכשיו היה הכל ביחס לבורא. תורה זה שאדם ישלים את עצמו, כי אז תהיה עדות נאמנה שהבורא ברא אותו. עבודה, העולם צריך לעבוד את השם כדי להראות שהוא לא קיים מצד עצמו, אלא שהבורא ברא אותו. גמילות חסדים, האדם צריך לעשות חסד עם זולתו. זה לא על אותו משקל, שואל המהר"ל. זה עם הבריות, לא עם הבורא. עד עכשיו אמרנו שכל ההסבר פה של המשנה לפי המהר"ל הוא ההסבר ביחס לבורא. פתאום גמילות חסדים זה לא עם הבורא. זה לא אתה מחזיר גמילות חסדים לבורא. תמורת הגמילות חסדים שהבורא עושה עם העולם, האדם עושה גמילות חסדים עם הבורא. אז היה מסתדר. אבל זה לא ככה. זה גמילות חסדים שאתה עושה עם אדם אחר. אז איך זה מול גמילות חסדים שהקדוש ברוך הוא עושה עם העולם? איך זה מול זה? זה לכאורה זה לא על אותו מישור. לכן הוא אומר, יש פה לכאורה קושייה. ועל יקשה לך, כי מה שאמר כאן ועל גמילות חסדים היינו החסד שאדם עושה לחברו, ואין זה חסד שהקדוש ברוך הוא עושה. אין זה קשיא. למה? כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה, ומקיים העולם על ידי שפע חסדו. תירוץ, יפה, תירוץ, כשבני אדם עושים חסד אחד עם השני, אז הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם העולם. מה זאת אומרת? איך זה אבא אטליה? עד עכשיו הסברנו הכל בא מהשם. עד עכשיו הסברנו למה תורה, כי העולם בא מהשם. אז הוא צריך להשלים את עצמו, להיות ראוי, נקרא בריאה של השם. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עבודה למה צריך? כדי להראות שהעולם לא קיים מצד עצמו אלא מצד הבורא. לכן העולם עובד את הבורא. כדי להראות שאני צריך אותו. גמילות חסדים, אומרים, לא, אני אסביר לך, גמילות חסדים זה משהו אחר. זה אם עושים חסד אחד עם השני, אז הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם העולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא עושה חסד עם העולם. כדי לקיימו, זה תלוי בגמילות חסדים שבני אדם עושים אחד עם השני? אתם מבינים את השאלה? יש פה קושייה. אז מה התירוץ? המהר"ל תירץ את זה. הבעיה לפעמים שהמהר"ל מתרץ בלי שאנחנו שמים לב בכלל שהוא מתרץ. אבל הוא מתרץ את זה. אין זה קשיא, תסתכלו. הוא מסביר את זה בצורה עמוקה. כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה, ומקיים העולם על ידי שפע חסדו. ואז אני שואל שאלה כדי לחדד את ההבנה, אני שואל את השאלה. ונניח נניח שבני אדם לא יעשו חסד זה עם זה. נניח. כמו למשל במבול. נניח. שיקרה מצב כזה שבני אדם אינם עושים חסד זה עם זה. אז מה אנחנו אומרים על החסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם העולם? מה? ידידיה.
בחסד הזה שאנחנו עושים עם הבריאות,
כן?
אנחנו עושים את רצונם וממלאים את חסרונם.
אם אנחנו של לא... הבריאות.
כן, כן.
כן.
לא נעשה את זה, גם הקדוש ברוך הוא לא עשה עם עם ישראל חסד.
למה? הקדוש ברוך הוא עושה חסד עם העולם.
עולם חסד עם הנפש.
נכון.
תעשה חסד, תקבל חסד.
ככה אתה אומר. כן, מה אתה אומר? שתשאל. יפה מאוד. ככה באמת צריך לדייק בדברי המהר"ל, כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה. מה זה לעשות חסד עם העולם למעלה? העולם צריך שיעשו איתו חסד פה. מה זה, מה הפירוש, מה מתכוון המהר"ל בדבר הזה? כשהוא אומר, כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, מה זאת אומרת? מה זה, מידה כנגד מידה? איך זה עובד בדיוק, הפטנט הזה? והרי כל זה זה כדי בעצם לענות לשאלה שהמהר"ל שאל, איך גמילות חסדים שמוזכרת במשנה שייכת לאותו מישור של תורה, עבודה וגמילות חסדים. האם אתם מבינים? הרי השאלה העקרונית שהמהר"ל שואל זה איך שלושת הדברים האלה שמוזכרים במשנה, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, הם על אותו מישור. זאת השאלה של המהר"ל. אם אתה מסביר שבמשנה הזאת מזכירים את הקשרים שיש לעולם עם מי שברא אותו, הזיקה של העולם עם מי שברא אותו, בתורה הבנו, בגמילות חסדים הבנו, סליחה, בתורה הבנו, בעבודה הבנו, בגמילות חסדים, איך אנחנו מבינים? איך זה קשור? הגמילות חסדים שבני אדם עושים אחד עם השני, לקשר ולזיקה שיש לעולם עם הבורא, זאת השאלה שעומדת על הפרק. האם יש בכלל קשר? יכול להיות שבני אדם עושים אחד לשני טובה, כי זה נוח. כי אם אני עוזר לך היום, אתה תעזור לי מחר. זה קשור לקשרים שבין בני אדם. אבל המהר"ל הסביר את כל המשנה הזאת, לא במדרגה הזאת. הוא הסביר את כל המשנה הזאת כמדרגה של קשר עם הבורא. אז תסביר לי בבקשה, איך גמילות חסדים זה מדרגה של קשר עם הבורא. זה מה שהוא רוצה להסביר. זה דבר מיוחד, זה דבר הרבה יותר עמוק. מה אתה אומר אליהו? מתדמים לבורא. כן. מה זאת אומרת מתדמים לבורא? מה פירוש מתדמים לבורא? לא הולכים לפי דרכיו. כן.
מגלים.
מה מתגלה? איך?
שאני פועל חסד, או מצד מקבל החסד, או מצד
הפעולה
שלי. הגילוי של החסד בעולם.
תראו עכשיו איך אנחנו נסביר את המילים האלה של המהר"ל. כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה. אם אתה רואה שבני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, זה אומר שהשם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה, ומקיים העולם על ידי שפע חסדו. והשפע חסד זה איפה הוא? איך אני רואה אותו? בחסד שבני אדם עושים אחד עם השני. המהר"ל אומר דבר עמוק ביותר פה. איך אתה רואה שריבונו של עולם מקיים את העולם בחסדו? בזה שבני אדם עושים חסד זה עם זה. החסד שבני אדם עושים אחד עם השני פה למטה, זה אותו חסד שהקדוש ברוך הוא עושה עם העולם למעלה. זה החסד הזה. וכאם חלילה וחס בני אדם לא עושים חסד אחד עם השני למטה, אז אני מודיע לך שזה אומר שכרגע הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא עושה חסד עם העולם למעלה. ואז מה יקרה? העולם יחרב. עיין מבול. אתם מבינים? זה הכרחי. בגלל שהחסד זה טוב שצריך להיות לפי מידת המקבל. אם אתה תעשה טוב שלא לפי מידת המקבל, זה טוב. אם אתה תיתן לתינוק בן יומו סטייק עם חריף, שהרבה אנשים אוהבים את זה, נכון? אבל עשית עמו חסד? למה אתה לא עשית איתו חסד? כי זה לא לפי מידת המקבל. החסד נמדד לפי מידת המקבל. הבניין הוא חייב להיות לפי מידת המקבל. אחרי זה לא חסד. זה מאוד יפה שאתה תשפיע כל טוב. אבל עכשיו, איך? הרי החסד האלוקי הוא בלתי גבולי. איך החסד הזה, שהוא בלתי גבולי, יגיע לאדם לפי מידת קבלתם? אתה יודע איך זה יגיע? על ידי שבני אדם עושים גמילות, זה חסד, זה עם זה. בני אדם לוקחים את הכוח, את השפע, את הברכה שהקדוש ברוך הוא נתן בידיהם, שם בעולם, והם ממשיכים את החסד הזה אל האדם. למשל, תן דוגמה. הקדוש ברוך הוא, כל בוקר אנחנו אומרים בברכות השחר, בברכות קריאת שמע, בורא רפואות. נכון? ככה כתוב? בורא רפואות. הקדוש ברוך הוא בורא רפואות. עכשיו בא רופא, מנתח מומחה, והוא עושה את ניתוח של מילימטר. בעין זה יכול להיות פחות ממילימטר. נכון? אתה אומר, מה זה? אדוני, זהו, זה ככה. ככה אני מציל את האדם הזה. החסד האלוקי של בורא רפואות עובר עכשיו דרך הרופא. הרופא הסכים להיות השליח הנאמן שדרכו החסד האלוקי הבלתי מוגבל יופיע בעולם לפי מידת המקבל. ולכן כשאתה עושה חסד למטה, אתה בעצם מעיד על עולם חסד ייבנה של הבורא. זה כרגע החסד שהקדוש ברוך הוא עושה למעלה, שנעשה פה עכשיו למטה. זה החסד הזה, זה לא חסד אחר. מאיפה יש לך בכלל כוח לעשות חסד? אם לא החסד האלוקי הממלא כל עלמין. אם לא החסד האלוקי שהיה ממלא את כל העולם כולו, שמתוכו העולם בכלל נברא, שממנו העולם מתקיים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון כל רגע, לנו לא היה כוח לעשות חסד. לכן אם חס ושלום אנחנו מפסיקים, אם חס ושלום הבריות, הבני אדם מפסיקים לעשות חסד, אם זה, אם זה, אחד עם השני, זה כאילו בא לומר, זהו, גם למטה החסד נפסק, אז העולם נגמר. כי המשמעות של החסד שהקדוש ברוך הוא עושה למעלה, זה החסד שאתה עושה למטה. זה מאוד, אתם מבינים שפה המהר"ל גילה לנו סוד, כשכתוב, כששמעון הצדיק בא ואומר לנו, השלושה דברים העולם עומד, זאת אומרת, זה לא מליצה להגיד ככה, אתה יודע, אתה נעשה קצת חסד, אז זה יהיה טוב, ככה העולם יתקיים. זה כיפשוטו. אם בני אדם לא יעושים חסד עם אחד עם השני, זה אומר שלמעלה צינור החסד נסגר. אין, למעלה לא, זה המשפט, תסתכלו. אין זה קשיא, כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך, זה נקרא, מה זה אומר? שהשם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה, הוא מקיים העולם על ידי שפע חסדו. אז כשדור המבול הפסיקו לעשות חסד, ובמקום זה ותמלא ארץ חמאס, זה אומר שבעצם כבר נגזר עליהם להיחרב. עולם שלא מסוגל לעשות חסד אחד עם השני, זה אומר שהעולם הזה כבר נגזר להיחרב. לא לעשות חסד זה כבר עונש. זה לא סיבת העונש. אני מבין מה שאתה שואל. זה ודאי מתחיל ממנו. זה הכל מתחיל ממנו. בוודאי. ודאי. הם כל כך חטו, שכבר לא היה להם כוח לעשות חסד. ואם לא היה להם כוח לעשות חסד, אז זה אומר שכרגע כבר נגזר עליהם להיחרב. אין לך כוח לעשות חסד. אז מה, יכולים לעזור בתשובה? כן, יכולים לעזור בתשובה. הם יתאמצו לעשות חסד. אבל אנחנו לא מצליחים, כי אנחנו שקועים בממתת. אז אתם מבינים? אז תחקור את הסיבה שלמה אתה לא עושה חסד. למה אתה לא עושה חסד? כשאדם לא עושה חסד, כשכתוב עולם חסד ייבנה, זה אומר שזאת הגדרת המציאות. הגדרת המציאות שאדם בטבעו צריך לעשות חסד. אתה רואה מישהו שעכשיו זקוק לעזרה, תסתכל ואומר לו, מה נשמע? איך יכול להיות שאתה רואה אדם שזקוק לחסד ואתה לא עושה איתו חסד? מה זה אומר? שמשהו נסתר אצלך, שמשהו תקוע, שמשהו כרגע מונע את טובת החסד. נו, אז מהר לך תבדוק איך לשחרר את החסד הזה. כי אם אתה לא מצליח לשחרר את החסד שאמור להופיע בעולם, זה אומר שכרגע נמנע ממך הטוב הזה. מה? כן, ודאי. כשאדם לא מצליח להיות טוב, אנחנו מבינים שזה מקור העונש. ובעומק העניין, זה העונש עצמו. שאתה לא מצליח להיות אדם טוב, זה כבר העונש שאתה לא מצליח להיות טוב. זה לא מקור העונש. זה לא מקור שיגרום לך שתקבל עונש. נכון, בסוף זה מעגל. עבירה גוררת עבירה, ושכר מצווה מצווה. זאת אומרת, אם אתה במצב טוב, אין לך שום קושי לעשות טוב. אין לך שום קושי, יש לך קושי לעשות טוב. אדם נורמלי, טבעי, בריא, עושה טוב. אתה צריך הסברים למה לעשות טוב, צריך לשכנע אותך. תשמע, תסתכל, צריך לעזור לו, מה, איך אתה רואה אותו ואתה לא עוזר לו, מה זה, מה פתאום, חבר שלך במצוקה, אתה לא הולך לבקר אותו. זה לא טוב, זה מצב לא טוב, איך אתה לא מרגיש את זה? איך זה לא מתעורר אצלך? מה הבעיה שאתה במצב כזה? זאת השאלה, אתה כל היום יכול לעשות דרשות על היצר הרע ועל הבעיות וזה, יצר הרע, יצר הרע, יצר הרע. אבל איך זה קורה שהיצרה מתגבר ככה? איך זה קורה שאתה יותר מרגיש את הרע מאשר אתה מרגיש את הטוב? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בטוב. איך יוצא לך שמה שאתה קולט מן המציאות, במקום לקלוט את הטוב שיגביר אצלך את עשיית הטוב, מה שאתה קולט זה דווקא לא זה. איך אתה מסביר את זה? זה משונה. זה הכוונה. הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם טוב, ובני אדם היו אמורים לפעול בטוב. ופשוט, לא זה, לא הולך ככה. תקשיבו טוב. מה הרב כותב במוסר אביך במידת הגאווה? נכון, גאווה זה מידה רעה. נכון, צריך להתגבר על מידת הגאווה. נכון, צריך לתקן את מידת הגאווה. נכון, צריך לקנות הענווה. כותב הרב ככה, הגאווה היא בעצמה עונש נורא. אתה חשבת שהגאווה זה קלקול, ובגלל הקלקול הזה, מי שגאוותן יקבל עונש, נכון? אז אני מודיע לך, העונש הכי גדול שיש, זה שבכלל יש בכלל גאווה. זה כבר העונש. זה העונש. שבכלל אתה יכול להרגיש שאתה שווה יותר ממה שאתה. שאין לך מידת יראה כלפי ריבונו של עולם, כלפי הגודל, כלפי... אתה לא מרגיש את המקום שלך, אתה לא יודע, אתה לא מצליח להרגיש את הממד האמיתי שלך. זה כבר העונש. זה שאתה נגוע כל כך במידה כזאת של גאווה, שאתה יכול לנהל את החיים שלך בגאווה, שאתה אומר, אפסי עוד. זה כבר העונש, זה כבר עכשיו אתה נענש. אוי לך, מסכן שכמוך, אתה אפילו לא שם לב שאתה עכשיו, אתה סובל כבר. זה נראה לך שאתה, כל העולם הוא שלך, ואתה לא שם לב שאתה כבר, אתה כבר בעונש. כי כשאתה מסתובב מידת כאווה, אז אתה צריך לקרוא מה שהרב כותב, כן? מה בדיוק, איך נראים בדיוק החיים של האדם שיש בו גאווה? הגאווה היא הטיפשות היותר פראית. זאת אומרת, אם אתה רואה אדם שיש בו מידת הגאווה, מסכן, הוא טיפש. זה עונש. איזה עונש יש לו? הוא אפילו לא שם לב שהוא חי בטיפשות פראית. זה העונש שלך. מניעת הטוב זה העונש. אדם שמרגיש שאין אצלו התעוררות של טוב, הוא צריך לשאול את עצמו, מה קרה? למה אני לא מתעורר לזה? מה לא בסדר אצלי? וכמובן, אז אתה תעבוד. נכון? כי מי ש נגוע במידת הגאווה, אז הוא לא מוכן ללמוד, הוא לא מוכן לקלוט, הוא לא קולט את האור, הרי הוא חושב שהוא... יש איזה עיקרון לסגור את כל החלונות וגם לא להפעיל את המזגן?
לא, זה
לוקח
דקה או שתיים.
אוקיי, בסדר, לא. אין בעיה. אם זה עניין של זמן, אין בעיה. חשבתי שזה מכוון. כן. מה?
איך יוצא מהמעגל? עבירה. כי מצווה גורלת מצווה,
איך עוצרים את המעגל של עבירה, גורת עבירה?
כי אין בין זה לזה. יש או מצווה גורת מצווה, או עבירה גורת.
אתה צודק, זה באמת שאלה מאוד רצינית. איך עוצרים את המעגל הזה? זה נדמה שפעם הזכרתי שרבי צדוק הכהן מלובלין שואל את השאלה הזאת, על המשנה. הוא שואל... אם עבירה גוררת עבירה, כלומר שכל עבירה חייבת להיות התולדה של עבירה קודמת. אדם לא יעבור עבירה אם לא הייתה עבירה שגררה את העבירה הבאה. כן? אז הוא שואל, אז איך נולדה העבירה הראשונה?
אדם הראשון.
אתה אדם הראשון?
לא.
ככה הוא שואל, איך אדם עובר את העבירה פעם ראשונה בחיים שלו? הרי לכאורה זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. כי עבירה גורת עבירה. אם לא עברת עבירה, אז אין עבירה. אז איך קרה שפעם ראשונה? אז הוא אומר ככה. העבירה הראשונה שמזדמנת לאדם, זה כשהוא נמנע מלעשות דבר טוב. בפעם הראשונה בחיים שלו, שיזדמן לאדם לעשות דבר טוב, והוא לא עשה את הדבר הטוב שהוא היה צריך לעשות, באותו זמן הוא כבר החליש את עצמו, כי הטוב לא מופיע דרכו, ובמקום זה עבירה נדבקת בו. הוא מכשיר את עצמו לעבירה. הוא מכשיר את עצמו לעבירה על ידי מניעת טוב. אז אני חושב שזה יענה גם לשאלה שלך, אליהו. זאת אומרת, איך אדם יכול לעשות את המעגל הזה של עבירה, גורת עבירה, על ידי שהוא יתאמץ לעשות יותר טוב ממה שהוא עשה עד עכשיו. שהוא יעשה יותר טוב ממה שהוא עשה עד עכשיו. אתה חייב לעבור, כיוון שהעבירה הראשונה נגרמה ממניעת עשיית הטוב, אם אתה רוצה להתגבר על המעגל של עבירה, גורת עבירה, אתה חייב להגביר את הטוב מעבר לטוב שבו אתה נמצא כרגע. ואז אתה מתחיל לחזור לכיוון של עלייה ולא של ירידה מתמדת. כן, זאת אומרת, יש פה דרישה של עמל, של להתאמץ. כן, אם אדם, אני יודע מה, למד חמש שורות, צריך ללמוד 10. נוגמה. אם אדם עשה חסד פעם ביום, פעמיים ביום. זה הגברת הטוב, היא תעזור למנוע את המעגל הזה של עבירה גורת עבירה. כמו אדם שהמערכת החיסונית שלו נחלשת. אז בגלל זה כל פעם הוא חולה. אז מה אתה עושה? תערות חיידק הזה, אנטיביוטיקה. אבל יש חיידק אחר, אז לא אנטיביוטיקה. ועוד אנטיביוטיקה. אני מכיר אנשים שלוקחים 25 אנטיביוטיקות ביום. אבל ימותו בסוף, כי אז הורג להם את הכל. בא חכם רופא, ואומר, לא, זה לא ככה. לא ככה עובדים. על כל חיידק אנטיביוטיקה. אלא תחזקו את המערכת החיסונית של הבן אדם. תנו לו ויטמינים. תנו לו דברים שבאופן כללי יחזקו את גופו. ואז גופו יהיה לו כוח בעצמו להתמודד עם כל חיידק. כי אתה לא יכול להילחם נגד כל חיידק. אין לדבר סוף. אם הגוף הוא חלש, זה אחד מן הבעיות של אנשים בבתי חולים. שהם נהיים חולים עם מחלות אחרות. הם באים על מחלה א', פתאום 1,000 מחלות אחרות. כי באופן כללי הגוף נחלש, כל דבר הוא תופס. המציאו בית חולים יום. בית חולים יום. שבן אדם לא נשאר בבית חולים. הוא מקבל טיפול, חוזר הביתה. כי נדמה לי שפעם בדקו שפי 4, אני כבר לא זוכר את הסטטיסטיקה, אנשים מתים ממחלות שתפסו בבית חולים, ממחלות של עצמם. זה מספר, נכון, אילה? יכול להיות. יש סטטיסטיקה כזאת, אני יודע, בגלל זה המציאו אותה בית חולים יום. כן. מי? האדם? מה זאת אומרת הוא לא ראה?
הוא רואה שצריך לעשות חסד והוא לא עושה. כן. זאת אומרת, זה כבר הופעה של קלקול, של עבירה. רוצה לקום או לא. ברגע שהוא בוחר לא לעשות, יש לו את הבחירה לא לעשות. לא שהוא נמצא במציאות שלילית, ואז ממילא הוא לא יעשה את זה, כי המערה מצייר תמונה. ברגע שאדם נמצא במציאות כזאת, הוא לא יבחר לעשות חסד. ורוצה לקום אומר, בנקודה הזאת הוא יבחר לא לעשות, ואז העבירה הראשונה, ומכאן הוא ממשיך.
מה?
זה שייך
רק
בישראל,
כמו שאמרנו את זה? לגויים זה לא שם? מה, עשיית החסד? לא, דווקא הפרשנים אומרים שגם הגויים מצווים במידת חסד. מה?
זה אומרים...
שבע מזוות בנוח זה האיסורים. אבל כותב בהקדמה על... בהקדמה לספרי חפץ חיים כותב שמה שמידת חסד כל העולם חייב בה, במידת עשיית החסד, כולל אומות העולם, עולם חסד יבנה, ולכן נענשו סדום ועמורה.
מה? זה שאלה הבאה. סדום ועמורה, על מה נענשו?
נענשו? על מה נענשו? על זה. היא עשיית חסד.
אמר לנו שזה לא עונש.
מה?
אמר לנו שזה לא עונש, היא עשיית חסד. זה שיקוף של המציאות. ברגע שהאדם נמצא במדרגה שלילית, אז הוא לא עושה חסד.
כן.
אבל מה תעניש אותם? צריכה להיות עבירה ראשונית או קודמת לאי עשיית חסד.
אני מבין מה שאתה שואל. אז התשובה היא כזאת. התשובה היא כזאת. אתה יכול לבחור לגלות את רצון השם או לא לגלות את רצון השם. איך אתה, ממה זה מתחיל? מזה שאתה בעצמך חש שהקדוש ברוך הוא עושה איתך טוב. מאיפה הכל מתחיל? לכן הרב קוק כותב במוסר אביך שהמידה הכי גרועה זה כפיות טובה. כי כפיות טובה, אם אתה לא מכיר בטוב שעושים איתך, יש לך קושי בעצמך לעשות טוב עם אחר. כי כשאדם מודע לטוב שעושים עמו, שהקדוש ברוך הוא נתן לו חיים, מקיים אותו, שההורים שלו הולידו אותו, פרנסו אותו, דאגו לו וכו', אז אחר כך עשו איתי חסד, אני עושה עם אחרים חסד. זה חשבון פשוט. זה הסיפור עם הזקן, שחוני המעגל רואה אותו נוטע עץ. מה אתה עושה? חרוב. 70 שנה פירות. נכון? אני אכלתי את הפירות של הסבא שלי. אני נוטע בשביל הנכדים שלי. זאת אומרת, מתוך הכרת הטוב, אז זה בדיוק הבעיה שהייתה בין של סדום ועמור. אי הכרת טוב. אי קליטה של המחשבה שהקדוש ברוך הוא זה שמפרנס אותך. הוא זה ש... מזה זה הכל מתחיל. מפה הכל מסתבך. אם אדם אומר, לא, זה שלי. כך אומרת הגמרא, שאנשי סדום ועמורה לא נתקלקלו אלא מרוב טוב. זאת אומרת, מה זה מרוב טוב? מרוב טוב אתה מתקלקל? אומרת התורה בפרשת הקללות בכתבו, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. לכאורה מרוב כל אתה צריך להיות מאוד שמח. מה זה תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך, בשמחה ובטוב לבב מרוב כל? ההפך, אם זה מרוב כל, היית מבסוט. מה חסר לך? יש לך הכל. רצית בשר? יש. רצית יין? יש. אז למה לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל? לא ברור. אבל קיבלת מרוב כל, קיבלת. אז מה הבעיה? הבעיה היא שאתה מרוב כל שקיבלת לא עבדת את השם לפי הרוב כל שקיבלת. האדם לא נדרש לעבוד את השם לפי אותה מידה. אם אדם עשיר, עבודת השם שלו זה לפי האושר שלו. למה? כי הכרת הטובה היא לפי הטובה שקיבלת. אם אתה אדם שאתה יכול לתת שקל לעני ביום, נתת שקל לעני ביום, עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אבל אם אתה אדם שיכול לתת כל יום 1,000 שקל לעניים, ונתת שקל לעניים, אז לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה מרוב כל. אתה צריך לעבוד אותו מרוב כל. ממה שקיבלת אתה צריך לעבוד אותו. זאת אומרת, בקיצור, שאצלך הטוב שקיבלת צריך להתגלות הטוב הזה. אתם מבינים? זה כמו אחד שלמד תורה, והוא יודע הרבה תורה. ומישהו בא לשאול אותו, הוא צריך שמישהו ילמד אותו. תשמע, אני אלמד אותך לקרוא. אבל אמרו לי שאתה יודע גמרא. שאני אוכל ללמוד איתך גמרא. תשמע, אני מוכן ללמד אותך לקרוא. זה לא נקרא לעבוד את השם. לעבוד את השם זה לעבוד את השם כפי המידה שקיבלת. כי מה שאתה מגלה בחיים שלך, זה מה שקיבלת. מה קיבלת? מה שאתה מגלה. אז עכשיו, אם אתה קיבלת הרבה, ואתה מגלה מעט, אתה כופר בטוב שקיבלת. בדיוק. זה נקרא תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. אז בסוף מה קורה? אז בסוף אתה לא שמח. בסוף יש לך חוסר שמחה. למה יש לך חוסר? למה אתה סובל מחוסר שמחה? כי אני לא מגלה את כל מה שקיבלתי. אז לאט לאט נמנע ממני את מה שקיבלתי. זה העונש. העונש שנמנע ממני מה שקיבלתי. כי לא גיליתי את מה שקיבלתי, אז זה נמנע ממני. הבחירה, בזה שאתה לא בחרת לגלות את מה שקיבלת. בזה זה מתחיל. בבחירה הזאת. זה חוזר לבדיוק מה שאמר רבי צדוק מהכהן. זה מה ששאל אותי אודי. שבזה שאתה לא בחרת לגלות את מה שקיבלת, ולהיטיב ולהשפיע מן הטוב שקיבלת, באותו רגע זה מתחיל להסתנצם, כי אתה לא מגלה, אתה כופר במה שקיבלת. בזה זה מתחיל, זה מקטין את ההופעה. אם זה מקטין את ההופעה, אז זה גם ממתין את ה... זה מקטין את ההופעה מן העולם, זה מקטין את ההופעה ממך. אז לכן אתה עכשיו חסר שמחה, אתה חסר עכשיו טוב לבב. זה בדיוק העניין. זה העונש. החטא שאתה נמנעת מלגלות את מה שיש לך. שאתה לא פעלת לפי מידת הטוב שאתה קיבלת.
זה חייב להתחיל מרצון של הבן אדם.
בוודאי. זה חייב להתחיל מרצון של הבן אדם, כי זה נקודת הבחירה. נקודת הבחירה שלך היא אני אגלה או לא אגלה, אני ממשיך או לא ממשיך את הרצון הזה. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. השם פתח את ידיו. מה אתה עושה? מה אתה עושה בזמן שאתה אומר את הפסוק הזה? עכשיו, שאלה. כשאדם פותח את הידיים, ככה נוהגים הספרדים, ככה כותב הבן איש חי בספרו תורה תמימה. מישהו שואל אותו. אומר, זה בסדר? זה צריך ככה לעשות? זה מה שבני אדם נוהגים לפתוח את ידיהם, כשאומרים פותח את ידיך ומשביע לכל רצון. זה יש לזה מקור, יש לזה משמעות. אומר, ודאי, ודאי. עכשיו אני שואל. אתה אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל רצון, אתה מתכוון למה? אתה מתכוון למה? שהשם נותן לך. אז למה אתה פותח את הידיים שלך? מה, הידיים שלך זה הידיים של השם? מה? זה כדי לקבל. אז אני חושב שזה כדי לתת. ואז אתה מבין את הכל. לקבל, אתה קיבלת! אתה לא צריך לפתוח את הידיים כדי לקבל. כי הקדוש ברוך הוא נותן לך רצון. מה זה קשור לידיים? פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. מה נתן הקדוש ברוך הוא נותן לך? הוא נותן לך רצון. הוא משביע לכל חי רצון. אלא אתה אומר, ריבונו של עולם, אתה פתחת את ידיך כדי לתת לי, אני פותח את ידיי ואני מוכן לתת. גם אני מזדהה. אני אותו דבר. לא יכול להיות שקיבלתי ואני לא אתן. אז כמו שאתה פתחת את ידיך כדי לתת לי, גם אני פותח את הידיים שלי. זה פתיחת הידיים לנתינה. כולם פותחים את הידיים לקבלה. רוצים לקבל עוד, קצת. אתה מבין? אבל אתה קיבלת מזמן? מה, אתה חושב שחיכית ש... אתה חושב שריבונו של עולם חיכה שתפתח את הידיים שלך כדי לתת לך? אוי ובוי. אלא הכוונה, כמו שהוא פתח את ידיו, גם אנחנו פותחים את הידיים. ואנחנו מוכנים לנתינה ולעשייה. זה בדיוק מה שאומר כאן המערל. כי כאשר בני אדם עושים חסד זה עם זה למטה, השם יתברך עושה חסד עם העולם למעלה. אתה מוכן לפתוח את הידיים שלך? אתה מוכן לתת ולעשות ולפעול וכו'? קח עוד רצון, חביבי. קבל עוד מנה. אתה רוצה להיות גיבור? קבל עוד גבורה. אתה רוצה להיות חכם? קבל עוד חוכמה. הנותן יאיב חוכמה לחכימין. מה זה יאיב חוכמה לחכימין? הוא נותן חוכמה לאלה שרוצים להיות חכמים. לאלה שכבר חכמים. אז הוא נותן להם חוכמה. אחד בא, אתה רוצה, אתה רוצה לתת, אתה רוצה להחכים את האחרים? קבל מנה של חוכמה, קדימה. זה ככה זה עובד. אתה לא רוצה? טוב, בסדר, סוגרים. אתה לא ראוי, בשביל מה תקבל? זה הסיפור. עכשיו אתם מבינים פתאום שהמהר"ל גילה לנו עומק אדיר במשנה הזאת. שכל שלושת הדברים האלה, תורה, עבודה, גמילות, חסדים, זה בעצם הקשר והיחס של הנברא עם הבורא. אתה משפיע על הבריות? זה מבטא את הקשר שלך עם ריבונו של עולם? מה רצית? כן, אני מסכים איתך. זאת אומרת, זה לא חייב להיות סותר שאתה מרמז שאתה מוכן לקבל. לפתוח את הידיים, יש לזה שתי משמעויות. שאתה מרמז שאתה מוכן לקבל, ואתה מרמז שאתה מוכן לתת. זה לא... אני מסכים איתך. זה לא שבאתי להגיד שאין שום משמעות למי שיתכוון. אבל אני חושב שהמשמעות היא כפולה ומכופלת והרבה יותר גדולה. למה? כי לכאורה, בזמן שאתה אומר את הפסוק, אתה מרמז למה שהקדוש ברוך הוא עושה. ומה אתה עושה? מה שהקדוש ברוך הוא עושה. אתה מבין שאני עכשיו, שזה יהיה על אותו משקל? זה מה שהמהר"ל אומר כאן. אם אתה פותח את הידיים שלך, ואתה מסמן על ידי זה הרצון שלך לקבל, זה לא המשמעות של פותח את ידיך ומשביע לכל חיי רצון. אני מסכים. אבל זה עדיין לא הפשט של הפסוק של פותח את ידיך ומשביע לכל חיי רצון. הפשט של הפסוק פותח את ידיך ומשביע לכל חיי רצון, שהקדוש ברוך הוא פותח את ידיו, ומתוך זה יורד אלינו שפע ברכה וכו' ורצון. ואני פותח את הידיים, והמעשה שלי מעיד על המעשה שלו. אז אני מסכים שמישהו יכול לבוא להגיד, תשמע, כשהקדוש ברוך הוא נותן, צריך מישהו שיקבל. אז הידיים האלה, הפתוחות, באות להגיד, ריבונו שלנו, אנחנו מוכנים לקבל. אין לנו ספק שאדם מוכן לקבל. שואל בן אדם, תגיד לי, אתה מוכן לקבל פרנסה? מה אתה שואל? אתה צריך לשאול אותי. אכפת לך לקבל משכורת החודש? מה אתה שואל? אלא החידוש הגדול, אני מוכן לקבל ואני מוכן לתת כמו שהקדוש ברוך הוא מוכן לתת. אני עושה את עצמי המשך, ולכן תפילה מקפידים מאוד עם צדקה. בזמן התפילה. למה? למה מקפידים לתת צדקה בזמן התפילה? כי אתה בתפילה מבקש לקבל. אתה מוכן לתת את מה שאתה מקבל? כשאדם נותן צדקה דווקא בזמן התפילה, הוא בדיוק עושה את הפעולה הנכונה כדי לקבל. כי אם אתה מוכן לתת, יש סיבה טובה לתת. יש סיבה טובה שתקבל. כן. אמר, תורה שכדי שהעולם ישלים את עצמו ויהיה ראוי לבורו. כי אם יהיה בורא יוצא דבר שלם. עבודה זה כדי להראות שהעולם לא קיים מצד עצמו. וגמילות חסדים. כן? עבודה, עבודה. עבודה זה התלות בו. וזה מוכיח שהעולם לא קיים מצד עצמו. וגמילות חסדים, כמו שהם יסביר כאן המאכל, על ידי שאתה עושה חסד, אז אתה גורם להופעת החסד האלוקי בעולם. זאת הייתה השאלה. איפה פה גמילות חסדים של הבורא? גמילות חסדים של בני אדם, זה גמילות חסדים של הבורא? לא! גמילות חסדים של בני אדם, זה גמילות חסדים של הבורא. העולם לא יכול להתקיים בלי גמילות חסדים של הבורא. ואיפה גמילות חסדים של הבורא? בגמילות חסדים שהאדם עושה. שם זה נמצא. כן. מאיפה מגיע המעשה? מריבונו של עולם. אם זה מעשה טוב, זה בא מריבונו של עולם.
אבל עדיין לא יכול לתת מסיבה אחת, לתת כדי לקבל, לא רק לתת כדי לתת. זה גם תלוי באיזה מקום זה מגיע.
נכון, צודק. לכן אני אמרתי שדווקא במעשה הזה של פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, האדם בא ומעיד על עצמו שהוא לא רק פותח את הידיים על מנת לקבל, אלא על מנת לתת. זה בדיוק העניין, אני מסכים איתך, שזאת המחשבה כמובן, מחשבה של פותח את ידיו על מנת לקבל, זה מחשבה ילדותית. הילד רוצה לקבל סוכריה. והאם הוא מוכן לתת? לא, ילד לא מוכן לתת סוכריה. הוא מוכן לקבל סוכריה, הוא לא מוכן לתת. כן. עיקר החיים של האדם זה הרצון שלו לחיות. זה נקודת החיים שבו. נקודת החיים שבאדם זה לחצות לחיות. הרצון הזה לחיות, זה מה שאופסה שהאדם יעשה את כל הפעולות הנדרשות כדי לחיות. אם חלילה וחס באדם הנקודה הזאת נחבט, מסתתמת, הוא מת. הוא מפסיק לעשות את הפעולות הכי אלמנטריות. גם הרופאים אומרים. אתה רעב, על מנת לחיות אתה הולך לאכול. זה שאתה רעב, קיבלת תשדורת מהגוף שלך, שעכשיו כדי להמשיך לחיות אתה חייב לאכול. ואדם שבדיכאון, הוא לא רעב. אתה חייב כדי לחיות לישון. ואדם שסובל מבעיות נפשיות, הוא לא מצליח לישון. הגוף לא משדר לו את זה. זאת אומרת, נקודת החיים האמיתית שבאדם, זאת שבאמת מקיימת אותו, זה הרצון. הרצון להיות. הרצון לחיות. הרצון הזה, אני רוצה להיות. מה פתאום אתה רוצה להיות? מה אתה שואל אותי? אינסטינקט, רוצה להיות. זהו. אם יש לך את זה, יש לך הכל. אתה תראה שבני אדם יעשו את הדברים הכי שאתה לא מעלה על הדעת כדי לחיות. אדם ימצא את האוכל שלו דם מאיפה, בסוף העולם ימצא את האוכל שלו. אבל למה? כי הוא רוצה לחיות. אז בשביל לחיות הוא יעשה דברים שאף אחד לא מעלה על הדעת. הוא יודע לשרוד. אתה זורק בן אדם במדבר, סדרת הישרדות, הוא יצליח. כי הוא רוצה לחיות. אז זה מנווט אותו, זה מכוון אותו. פתאום מוצא פה מים, קצת עשב פה לאכול, משהו פה, טף, 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 שורד. שאלו אנשים שהיו בתנאים מאוד מאוד קשים, למה הם שרדו לעומת אחרים? הם אמרו תשובה חד משמעית, כי אנחנו החלטנו שאנחנו נחיה. לא קיווינו לחיות, לא חשבנו שנחיה, החלטנו שנחיה. יש בכמה ספרים, אנשים, כמה שנים שהיו בשואה, שאלו אותם, איך יצאתם מזה? החלטתי לחיות. לא היו לי תנאים, לא היו לי תקוות, לא חשבתי, החלטתי לחיות. זהו. חד וחלק. ראיתי מה פה, הבנתי שהמצב קשה, החלטתי, אני מזה יוצא. זהו, אני מחליט. החלטה כזאת, הוא מסביע לכל חי רצון. זה הדבר העיקרי. יותר, זה, אם יש לך את זה, יש לך הכל.
כן.
ודאי. בכלל זה מובטח. ובחרת בחיים, בכלל זה מובטח. בכלל, לעומת עשיו, הנה אנוכי הולך למות. בישראל, הנה אנוכי הולך לחיות. בחרת בחיים. זה הגדרה אלוקית. אין מיטה בכלל. לא יקרה דבר כזה. כי עם ישראל חי. מה זה חי? החליט לחיות. לא יעזור כלום. ביחיד, תלוי כמה אתה... כן. אין רצון מה?
להגיע בעולם.
מה זה את אומרת להגיע בעולם?
לא,
אפשר להוציא מה אני עושה... נכון, זה החלטה אלוקית. נכון. בגלל זה הקדוש ברוך הוא צריך לחדש בך את הרצון לחיות. כי זה באמת לא אתה החלטה. מי שנתן לך חיים, גם נותן לך רצון לחיות. זה נכון. זה החלטה אלוקית. זה חלק... מתהליך הבריאה, חלק מתהליך הבריאה, שאתה חלק מן הבריאה, אתה חלק מן העולם. זה לא מתחיל מאיתנו. הרצון הזה לא מתחיל מאיתנו. אנחנו לא ממציאים רצון. כלל הרצון זה רצון אלוקי. כלל הרצון בעולם זה רצון אלוקי. השם החליט שיהיה עולם, אתה חלק מזה. מה אתה מתפלא? אנחנו מתפלאים שיש שמש וירח? מי החליט שיהיו? השם. מי החליט שאני אהיה? השם. זה אותו דבר. אני חלק מן הבריאה. נכון. טוב.